תודה גם לי, תודה. אנחנו בדף למד ג' עמוד ב' לקראת ל"ג בעומר המתקרב ובא. אנחנו בתוך ימי ספירת העומר שנוהגים בהם מנהגי אבלות. והסוגיה שלנו של כל דף למד ג' עמוד ב', אני חושב שהוא עסוק הרבה סביב זה. אז דווקא נתחיל, כי אתם מצולם לכם במקורות, אני לא אוהב לצלם ככה, אבל... אתם רואים יבמות סמך ב' עמוד ב' בצד שמאל למעלה, איך מוישה הצליח להכניס את הכל לעמוד אחד. אז הגמרא מספרת ככה, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם שממה עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. מי זה רבותינו שבדרום? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שהיה עולם שמם, ומתוך כל 24,000 זוגות, 12,000 זוגות תמיד שיור לבי עקיבא, בסוף מי שהוביל את התורה זה חמש תלמידים, וחמש התלמידים האלה, הגמרא בסנהדרין דף פ"ו עמוד א' אומרת שכל התורה שבעל פה זה שלהם, כל התורה שבעל פה, סתם משנה רבי מאיר, כולם יודעים, סתם תוספתא, סתם ספרי, סתם ספרה, וכולו אלי באו די רבי עקיבא. זאת אומרת, חמש תלמידים האחרונים האלה, אחרי השבר הגדול, אחרי האובדן, אחרי מה שיכול להיראות ככישלון אינסופי, אז דווקא חמישה, מה זה חמישה מול 24,000? והחמישה האלה הצליחו, כל התורה שאנחנו שותים, זה הם אלה שהמשיכו את רבי עקיבא, אז כולם מתו מפסח ועד עצרת, אמר רב חמה ורבא, ויתם רב חייא ברבין, כולם מתו מיתה רעה, הם לא מתו מזקנה תמידים של רבי עקיבא, מיתה רעה. מהי אמר רב נחמן? אסקרה. מה זה אסקרה? אסקרה, הגמרא מדברת על אסקרה בעמוד א', למד ג' עמוד א', בתוך כל המחלות, אז גם זה נזכר, ונהיה ממש ממש בסוף עמוד א', תנו רבנן אסקרה בא לעולם, על המעשה, רבי אליעזר ברבי יוסי אומר על לשון הרע, ויש פה איזה דיון, רבי אליעזר ברבי יוסי גם על לשון הרע, דווקא על לשון הרע, וכדי לברר את זה, יש ברייתא, תשמע. בסדר, מגיעים למוד בי. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה, רבי אליעזר, רבי יוסי ורבי שמעון. זה שלושה מחמשת התלמידים של רבי עקיבא. חמשת התלמידים האחרים. נשאלה השאלה הזו בפניהם. מכה הזו מפני מה מתחילת בבני המים וגומרת בפה? מכה הזו אומר רש"י אסקרה, המחלה הזאת. המחלה שמתחילה בבני המים, במערכת העיכול, ולאט לה מטפסת ונגמרת בפה. רש"י אומר בגרון, אם אני זוכר טוב, הכל רש"י בהמשך יגיד גרון. למה? מה פשר התהליך הרפואי הזה, הפיזיולוגי הזה? אז לכל אחד יש תשובה אחרת. רבי יהודה ורבי אלעאי, ראש המדבר בכל מקום, אף שכליות יועצות ולב מבין לשון מחתך, פה גומר. מה הכוונה פה גומר? אומר רש"י לשון הרע. אסקרה זה עונש של לשון הרע. זה מתחבר מאוד לגמרא ויבמות, שמתו באסקרה שלא נהגו כבוד זה בזה. לא רק לא נהגו כבוד זה בזה, אלא סוג של איזה לשון הרע. אז לשון הרע זה מתרחש בפנים, בהתחלה זה עין רעה, מבט רע, עיכול לא נכון של המציאות, בסוף זה גם יוצא החוצה דרך הפה, אז ככה המחלה מתרחשת. זו דעת רבי יהודה ורבי אלעאי, הוא תמיד ראשון, כי הוא ראה שמדברים. נענה רבי אלעזר ורבי יוסי ואמר, פני שאוכלים הדברים טמאים, בהתחלה כתוב דברים טמאים, ואחר כך מה אומרת? דברים שאינם מאוסרים, אינם מתוקנים, בלי מעשרות. הדעה השלישית, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, בעוון ביטול תורה. יש פה איזה דיון ארוך. אחד משלוש הסיבות האלה, ביטול תורה ואכילה, אז כל אלה זה הסיבות לאסקרה. אסקרה זה הסיבה שתלמידיו של רבי עקיבא מתו במחלה, זה קשור או ללשון הרע, או לביטול תורה, או לאכילה דברים שאינם מתוקנים. זה אחת משלושת הסיבות. יש לנו עוד גמרא שמספרת על זה שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, וגם זה תלמידיו של רבי עקיבא. אבל יש קצת הבדלים קטנים. זה בפרק הרואה, אתם רואים בברכות דף ס"ג עמוד ב', ברייתא, תענו רבנן בנקודותיים למעלה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, פה רבי שמעון לא נמצא, אתם רואים. איפה רבי שמעון? רבי שמעון אומר, היה הבית ובמערה. באותה תקופה לא יכול להיות. שתי הכניסות של תלמידי רבי עקיבא לכרם ביבנה, אחרי הסיפור שיש לנו בהמשך הדף, בלם ג' עמוד א', אחרי הסיפור שכנראה פה, המעשה שכולם למדו, למה, הגמרא אומרת, למה קוראים לרבי יהודה ראש המדברים מכל מקום? בשני המקרים רבי יהודה ראש המדברים. ובשני המקרים הכניסה היא אחרי המעשה הזה. זה הוויכוח על, על היחס לתרבות הרומאית. פתח רבי יהודה ואמר כמה נעים מעשה, אין שום לומד זאת, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצאות, כולם תראו ללמדו את, נכון? רבי יהודה משבח, רבי יוסי שתק, ורשבי אומר, כל מה שתקנו לא תקנו לצורך עצמם, הוא מבזה אותם, הלך רבי יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ושמעו למלכות, ואז יהודה שאילה התעלה, יוסף שתק יגלה ציפורי, שמעון שגינה יארג, ואז רשבי בורח למערה. עוד מעט ניפגש במערה הזאת. אז יש פה שתי ברייתות שמתחילות במילים, נכנסו רבותינו לכרם ביבנה. מה זה כרם ביבנה? כרם ביבנה אומר רשבי גם פה וגם ברכות, או שרק בברכות, לא, גם פה, כרם זה בית המדרש, יושבים שורות שורות ככרם. כך מפורש בירושלים ברכות. רש"י גם בברכות אומר את זה, כרם כי היו מסודרים כשורות כמו כרם. רש"י אומר, השם שיושבים שורות שורות ככרם זה, הנטור השורות שורות. תראו, זה לא סנהדרין, זה כן סנהדרין. שסנהדרין, שבית המדרש חרב בירושלים, זרבן חנה בן זכאי יוצא מהעיר, הוא הולך לאספסיאנוס והוא מבקש, תן לי יבנה וחכמיה. והסנהדרין גולה מירושלים ליבנה וחכמיה. אני מדבר על עשרות שנים קודם. עשרות שנים קודם. אני מדבר על זה שמי שגולה, מי שמקים את הסנהדרין ביבנה, זה רבן יוחנן בן זכאי. שושלת הלל הזקן, שושלת של הלל הזקן, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, הוא יהיה הנשיא ביבנה. מי שיקים את הסנהדרין זה רבן יוחנן בן זכאי. והסנהדרין הזאת קיימת עשרות שנים, בסוף הסנהדרין הזאת חרבה ועברה לאושה. 10 גלויות היו לסנהדרין, ירושלים, וכל שאר 8 הגלויות הם בגליל, טבריה, ציפורי, אושה, שפרעם, עד שהסנהדרין מתבטלת לחלוטין. ואין לנו יותר סנהדרין, עד ש... בעזרת השם במהרה יבוא לציון גואל, בחסדי השם עלינו. סנהדרין היא תקופה ארוכה, היא התחילה כשהתחילה בחורבן. עכשיו אנחנו מאוד מאוחר החורבן. תמידי רבי עקיבא מתו עשרות שנים אחרי החורבן. רבי עקיבא בזמן החורבן הוא עוד לא תמיד חורבן. רבי עקיבא לומד אצל רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר ורבי יהושע הם תלמידים צעירים ביבנה. נכון? הם נושאים את מיטת רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי עושה את עצמו מת, כי הבריונים לא יכלו לצאת מירושלים. עושה את עצמו מת, והם נושאים את הארון, והם הם הצעירים שמנהלים ויכוח עם הבריונים ומאפשרים לתהלוכה הזאת לצאת. אז הם צעירים, הם אחרי זה רבותיו, אחרי הרבה שנים. הם רבותיו של רבי עקיבא, רבי עקיבא לא פגש את ריבז, ואחרי זה עוד עוברים עוד 24 שנים, ואז רק אז יש לרבי עקיבא את 24,000 תלמידים, וגם הם נופלים, ורק אז רבי עקיבא עובר לרבותיו שבדרום. מדובר פה עשרות שנים אחרי שיבנה קמה. אני לא בקי בש"ס מספיק לצערי הרב, אני לא יכול להבטיח לכם, אבל אני חושב שהביטוי כרם ביבנה מופיע בשתי הברייתות האלה. יש יבנה, סנהדרין ביבנה. כשאתה מסביר כרם ביבנה, קודם כל כרם ביבנה, לולי הראשונים, היינו חושבים שביבנה יש איזה כרם. מה אכפת, יש שם כרם. אז רש"י מסביר, לא היה שם כרם, רק הצורה של הסנהדרין שונה. זה שהצורה של הסנהדרין שונה, זה ביטוי להבדל הלכתי עמוק מאוד בין הסנהדרין לסנהדרין. סנהדרין בלשכת הגזית, היא סנהדרין שהיא גם יש לה שליטה בעם ישראל. היא דנה דיני נפשות. יש לה הרבה סמכויות שמשם יוצאת תורה. כשסנהדרין יוצאת ליבנה, אז היא פוסקת הלכות לקרא ישראל, נכון? אבל היא לא דנה דיני נפשות. זה שצורת הישיבה היא שונה, בסנהדרין בירושלים ישבו כמו גורן בסנהדרין של לשכת הגזית. זה שצריך לציין לנו, זה לא ירושלים, זה הכוונה. זה לא רק גיאוגרפית לא ירושלים. זה עמוק מאוד, זה שבר רוחני כבד מאוד. זה רבן יוחנן בן זכאי נאלץ להתפשר ביבנה וחכמיה. אבל זה הרבה, זה כואב מאוד להגיע ליבנה ולהגיד שאנחנו נכנסים לכרם ביבנה. אבל שוב מדובר בעשרות שנים. תראו, יבנה לא חרבה במרד של בר כוכבא. איך אנחנו יודעים? כי הטוב והמטיב, זה ביבנה הגמרא בתענית אומרת, תקנו על הרוגי בר כוכבא. הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבועה. סוגיה אחרת, סוגיה של ט"ו באב. זאת אומרת שהיו עוד כמה שנים, הסנהדרין לא התפרקה לגמרי, אבל אנחנו אחרי זה. אני מזכיר את מה שכולם יודעים, נכון? מה שהרב צבי יהודה מלמד, שתלמידי רבי עקיבא מתו באסקרה, זה מה שהגמרא כותבת, בעצם מתחבא פה משהו אחר. תלמידי רבי עקיבא, ככה הרב צבי יהודה, לפי הרבה מקורות, זה דברים מאוד פשוטים. זה הגמרא מחביאה, כי יש לה אילוצים שהיא צריכה להחביא. תלמידי רבי עקיבא הם לוחמים של בר כוכבא, הם לא סתם מתו בפרק אחד. הם מתו באחד הקרבות, הם נפלו באחד הקרבות המשמעותיים של בר כוכבא נגד גיאון דברים. זה לא הקרב האחרון, הקרב האחרון הוא בביתר, שם המרד מחוסל סופית. אבל תלמידי רבי עקיבא מתים, הם לוחמים. רבי עקיבא הוא נוסק אליו של בר כוכבא, והוא אומר, דין מלכה משיחה, רבי עקיבא עצמו משתתף בקרבות של בר כוכבא. אנחנו יודעים שהמדרש אומר, למה רבי עקיבא אומר על בר כוכבא שהוא מלכה משיחה? משום שבר כוכבא עומד על החומות של ביתר, והרומאים משליחים עליו בליסטראות, ובר כוכבא תופס בליסטרה בידיים שלו, ומחזיר אותם. בליסטרה זה כמו תותח, זה משהו אגדתי כזה. בליסטרה, מכונות הקלע של הרומאים מצליחים להעיף אבנים במשקל כמה קילו, מאות מטרים או עשרות מטרים, זה מפרק, זה שובר קירות. אז נניח שבר כוכבא תפס את האבן שהייתה כבר בסוף המעוף שלה. הוא הצליח לתפוס, רבי עקיבא ראה את זה בעיניים. הוא לא יש לה באיזה מקלט תת-קרקעי או סיפור לו. הוא בתוך שדה הקרב, בליסטראות מתרסקות סביבו ומרסקות משתוכו, רבי עקיבא שותף. הוא לא נושא כלים כנראה במובן שסוחב לו את הממקוף ואת הממייה. הוא נושא כלים כמו שהרבי צפצור זה מסביר, כמו נושא כלים של הרמב״ם, כמו נושא כלים של השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא נותן לו את הגיבוי ההלכתי התורני לכל המרד הזה. ותלמידיו של רבי עקיבא משתתפים במרד והם נהרגים. למה הם מתו? הם מתו בגלל המרד. אבל הגמרא לא, בגלל החיצים, בגלל החרבות של הרומאים. אבל הגמרא לא עוסקת בהיסטוריה במובן הטכני. היא לא באה לברר לך איך בטח לזה גמרא. הגמרא תמיד נוגעת בשורשים. ובשורשים הם מתו באסכרה. שורשים ככה הגמרא ביבמות מת, מתו באסכרה. למה הם מתו באסכרה? לא תעודת רופא, אז כנראה שזה מפגיעות אלימות של שדה הקרב. מבחינה רוחנית מתו באסכרה. מה זה אסכרה? אז שלושת תלמידי רבי עקיבא פה, בברייתא שלנו בשבת, אומרים מה זה אסכרה? למה מכה זו מתחילה בבני המאיים? הם אומרים מכה זו, מי אמר לכם בכלל שמדבר על אסכרה? הם ברור להם שכשמדברים, הם נכנסים לכרם ביבנה, ואומרים מכה זו, הם צריך להצביע על משהו כזה, נכון? הם רואים משהו מול העיניים. יש פה איזה מכה, למה מתחילה בבני המאיים ונגמרת בפה? ואז שלוש דעות זה או לשון הרע, או דברים שלא מתוקנים, או ביטול תורה. הגמרא, אז הם מתו מאחד משלוש הסיבות, נכון? הגמרא במות אומרת שהם מתו מהסיבה הזאת, מהמחלה הזאת. המחלה הזאת נגרמת או בגלל לשון הרע, או בגלל מצוות התלויות בארץ, או בגלל ביטול תורה. והגמרא ביבמות עצמה אומרת, הברייתא שהם מתו בגלל שנהגו, לא נהגו כבוד בזה, זה בזה. אז הנה מצאנו, אם חיפשנו, מצאנו ארבע עבירות לתלמידי רבי עקיבא. אנחנו ממש לא רוצים למצוא עבירות לתלמידי רבי עקיבא, לא רוצים לחפש. יש פרשן, כשמשה במי מריבה, אז יש פרשן שאומר שהוא חיפש בכל השיטות של הראשונים, למה משה רבינו הנה, שהוא מצא 15 עבירות, אמר זה מספיק, אני לא רוצה להמציא עוד עבירה למשה רבינו, אז אם לא אומר. תלמידי רבי עקיבא, זה לא יכול להיות, כל ארבעת הסיבות זה לא יכול להיות. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד על תלמידי רבי עקיבא זה שהם ביטול תורה. תלמידי רבי עקיבא, מה נאמר? מה אני אתחיל להסביר בך על תלמידי רבי עקיבא? תלמידי רבי עקיבא לא ביטלו תורה, זה בטוח שהם לא ביטלו תורה. ומה עוד בטוח? שבטוח שתלמידי רבי עקיבא נהגו כבוד זה בזה. אין בזה ספק שהם נהגו כבוד זה בזה. זה תלמידים של רבי עקיבא. רבי עקיבא שאומר, זה כלל כתוב בתורה עבדך כמוך, בלי קשר למה שהוא אמר. כל מרד בר כוכבא זה מסירות נפש אינסופית למען ישועת ישראל. אם הם מתו, הם מתו בקרב. כזוהר רק הם מזרים, הרוגי מלכות כל בריאה יכולה למון מחיצתם, הם מסרו את נפשם ולמען כלל ישראל, מה זה לא נהגו כבוד בזה? יש פה שתי עבירות שקשה לנו מאוד להקל את הפשט, אבל הגמרא לא צריכה להגיד טכנית, הגמרא באה להגיד משהו אחר לגמרי. ואחרי שתלמידי רבי עקיבא, אלה הגל השני, הקבוצה הזו כשנכנסו רבותינו זה הגל השני. הקבוצה של התנאים שרבי עקיבא ניגש אליהם, החמישה האלה הם כבר תנאים לפני זה, הם תלמידי חיים לפני זה. רשב"י הוא היה תלמיד צעיר ביבנה, הגמרא בברכות, בדף כ"ז עמוד ב', כולכם מכירים, כשתלמיד בא לרבי יהושע ושואל אותו לתפילת ערבית רשות וחובה, ואחרי זה שואל את רבן גמליאל לתפילת רשות וחובה, ואז מתחיל כל הסיפור בין רבן גמליאל, אומר לו יהושע עמוד רגליך, ואז פיתרו את רבן גמליאל והחזירו את רבן גמליאל, בסוף הגמרא אומר, ואותו תלמיד רבי שמעון בר יוחאי, עוד לא קראו לו רבי שמעון. הוא היה בחור צעיר שבא לישיבה, ובדיוק אז הוא התחיל כל המעשה הזה. אז זה ימי יבנה בתפארתה, אז לא כתוב זה קרן ביבנה. כל התלמידים של רבי עקיבא נהרו, המרד נכשל. זה לא רק תלמידי של רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא 24 אלף. הגמרא בגיטין מדברת על מאות אלפי הרוגים. הרומאים פגעו בעם ישראל בצורה מאוד קשה אחרי המרד הגדול. הרומאים בדרך כלל דאגו לשכנע את העמים המורדים שלא כדאי להם לעשות זה עוד פעם. באכזריות אין קץ, בניסיון ליצור הרתעה מטורפת כזאת שאין סיכוי. ולמרות זאת 60 שנה אחרי זה, עם ישראל עוד פעם פותח במרד, מרד שכמעט הגיע להכרעה. 3 שנים של חירות לפחות, אנחנו מוצאים מטבעות. שנה שלישית לשמעון בר כוסבא נשיא ישראל. שנה שלישית לחירות ירושלים, זה. ארכיאולוגים מוצאים מטבעות. אז הצליחו לנהל איזה מהלך כזה, שכמעט, למה הם הפסידו? הם הפסידו כי האימפריה הרומית יותר חזקה. לא, לא לפי הגמרא. לפי הגמרא בגלל שלא נהגו כבוד זה וזה, ואחת מאפשרויות האחרות. עם ישראל יוצא לאיזה מין מלחמת שנראית כמו מלחמת התאבדות, שיש בה רגעים גדולים מאוד. בסוף זה נגמר זוועה, בסוף זה נגמר כמו השואה. בסוף, ככה יוספוס פלזוס כותב שפה בחברון, בשדה ממרא, מוכרים 30 עבדים יהודים תמורת סוס אחד. זה המחיר של לוחם יהודי. זה מה שהוא משווה בשער החליפין, זה עבד יהודי זה אנחנו, זה כמו צלחת חד פעמית כמעט בערך במישור הזה. רבי עקיבא, אחרי כל השבר, אחרי כל הזוועה, הוא מקים מולה של תורה מחדש. מקים מולה תורה של חדש. ואני חושב, אני הקטן חושב, כשנכנסו רבותינו לקרם ביבנה, אתם רואים פה פעמיים שנכנסים לקרם ביבנה, מה הם דנים בשתי הפעמים האלה? הם דנים בשתי פעמים. שוב, אם אנחנו מסדרים, אם אני מסדר את זה נכון, אז הפעם הראשונה היא במסכת ברכות. במסכת ברכות רבי שמעון לא מופיע. רבי יהודה בר אילאי, הוא כבר נקרא ראש המדבר בכל מקום. זאת אומרת, זה אחרי שרבי שמעון נכנס למערה, כי אז קראו לו ראש המדבר, ורבי שמעון לא שם. מה זה אני? זה היה בעצם אומר את זה. פה כשהם נכנסו רבותינו, זאת אומרת, זה פשט. פה רבי שמעון כן מופיע. רבי יהודה בר אילאי הוא עדיין הוא ראש המדברים, זאת אומרת זה אחרי שרבי שמעון יצא מהמערה. פה זה כניסה שנייה. להיכנס בכרם ביבנה, שוב רש"י יום זה עשוי ככרם, אז מה אם זה עשוי בכרם? זה אמירה מכאיבה. זה אמירה מכאיבה. אני אפילו מוכן להגיד, מקסימום זה יהיה וורט, שהסנהדרין הזו כבר ננטשה. אנחנו מדברים הרבה עשרות שנים אחר כך. זה תלמידיו של רבי עקיבא, הם כבר הזקנים, הם כבר גדולי הדור, זה לא רבי עקיבא. רבי עקיבא איננו, אולי כבר סרקו יפסרו מסרקות של ברזל. והם נכנסים למה שפעם היה יבנה, למה שהיה יבנה בתפארתה. פעם רבי יוחנן בן זכאי גלה ביקש את יבנה וחכמיה, וכל מי שראה את ירושלים וראה את יבנה, אז הוא התמלא מכאב גדול, מה הקשר בין לשכת הגזית לבין יבנה. אבל עכשיו הוא במצב הרבה יותר קטסטרופלי. כשסנהדרין גולה עוזבת את יבנה, אז כל הדרום ננטש. חכמינו שבדרום, כתוב בגמרא חמש בדרום, מדובר על רבי אליעזר בן הורקנוס בלוד, חכמינו שבדרום. כל התורה עוברת לגליל, זה כל האזור הדרומי, כל גב ההר, כל יהודה ושומרון, כל זה ננטש, כל זה התורה נעלמת משם וזה עובר לגליל. זאת אומרת, אם ביבנה כאבנו את חורבן ירושלים, עכשיו גם יבנה איננה. אז אפילו זה נחרב. אפילו זה עבוד. אפילו מזה לא נשאר כלום. אם הם נכנסים פה בגמרא ברכות ליבנה, זה אולי טקס הפרידה מיבנה. אולי עוד יש שם סנהדרין, אבל ודאי שרואים את הסוף, ודאי שרואים את הרגעים האחרונים. יש פה, הדיון הראשון שוב נעשה כשרבי שמעון לא נמצא, וזה הדיון בגמרא בברכות. הדיון הראשון, אין יבנה, ועכשיו גם רבי שמעון איננו. יצא גזירה, מה רבי שמעון בסך הכל, איזה פשע הוא אמר? הוא אמר שהאומה הזאת, זו תרבות לא נכונה. הם קובעים, הרומאים קובעים. אז אם גם רבי שמעון, הם לא יודעים איפה רבי שמעון, אף אחד לא יודע איפה רבי שמעון. הם לא יודעים מה מתרחש בתוך המערה. זה 13 שנים. אז גם זה עבוד. אז התלמיד, הענק, הגדול, גם הם ענקים, גם הם לא באים. אז הם באים ומנסים לברר, בגמרא בברכות, מה הם עושים לברר? בואו תראו מה הם עושים לברר. אני קורא. תנו רבן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה, רבי יוסף, רבי נחמיה, רבי אלעזר, רבי יוסף, רבי יוסף הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניה. מה זה? מה הכוונה לפתוח בכבוד אכסניה? כשאתה בא להתארח בבית, אז אתה קודם כל, ככה תמיד אומרים מדברי תורה, נכון? אני רוצה להגיד שמשפחת כהן, משפחה כל כך מארחת יפה, אז הם באו לכרם ביבנה, דרשו בכבוד אכסניה, הם לא אומרים מילה על יבנה, זה בכלל לא. רש"י אומר כבוד אכסניה, מכניסי אורחים בבתים. הם התחילו לספר כמה יפה וטוב להכניס אורחים. לא, ביבנה אף אחד לא מארח אותם. ויש להם 4 מימרות, לא היה לי זמן לקרוא את כל הגמרא, אבל הם כולם מסבירים מה זה. פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה. ועל עוד דברים קל וחומר. ומה אהרון השם שלו היה מרוחק לשני מסמרי, למרה תורה ויעקב מבקש השם יצא לאול מועד. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. אז יש פה יבנה שמתפרקת, כבוד אכסניה, לעניות דעתי, שהסנהדרין מתפרקת, הסנהדרין קורסת. אחרי זה היא תעבור לאושה, בסדר, היא תתבסס שם, יהיה תהליך. אבל מלאי דאגה עמוקה לעם ישראל, מבינים שהגלות היא לא רק חורבן ירושלים, לא רק חורבן בית המקדש, אלא זה הולך להתפרק לגמרי. בסדר, עוד יהיה 18 בגליל יחוד, אבל זה הולך להתפרק לגמרי. הסנהדרין מפסיקה להיות אוהל השם, מפסיק להיות משהו שיש לו מקום גיאוגרפי, איזה מרכז כזה. זה הופך להיות מרכז רוחני מופשט. איפה הסנהדרין נמצא בעצם? איפה? זה הפסוקים של רבי יהודה מבין, נכון? כל מבקש השם יצא לאוהל מועד. תלמידי החכמים שהולכים מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה, אז זה מבקש השם. הוא בעצם דורש במי שמארח תלמידי החכמים. אנחנו עומדים בפני איזה מצב שהאומה מרוסקת, שכל מוסדות השלטון התמוטטו. שאין גופים רשמיים שיטפלו בשום דבר, אפילו מרכזי התורה מתבטלים. זה יכול להיות שיקח עוד כמה שנים. לעמוד בסוף יבנה, אחרי שהתפרקה יבנה, אז הם בעצם בונים מוטיבציה, הם כולם דורשים לכבוד אכסניה, נראית, כדאי לראות את כל הגמרא, הגמרא עסוקה שם, כל הגמרא ארוכה בדברי רבי יהודה, בעיקר בעמל תורה, בעיקר זה שתורה צריך לעבוד קשה, ותורה לא פשוט, ותורה מסובך, וזה הסקט, וזה לא תמיד קל, ולא תמיד כשאתה לומד תורה, אתה מרגיש את האף לשמיים, מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוצא ריב, ומי אתה מוצא חמאה של תורה, ומי שינק, מקי חלב שענק משל, הוא קורע את עצמו. כי בכל אפילו שהחלב שענק משדם, הוא מרסק את עצמו. יש פה איזו תורה שלא נראית רומנטית בכלל, לא נראית פסטורה, איזו תרופה של איסורים ארוכים, שאיפה נמצא את הסמי, איפה נמצא ארון השם? אצל אנשים בודדים שהצליחו להיות תמידי החמים. והאחריות של כולנו, כך אומר רבי יהודה, האחריות של כולנו להבין, שאין מרכז גיאוגרפי, יש מרכז אנושי, יש אנשים בודדים כאלה קטנים שתמידי רחמים, והאחריות של כולנו לערך אותם, אתה לא עושה לו טובה, כבודה של אכסניה, אשריך. מי שמכניס תמיד חכם את כזה לתוך ביתו, על אחת כמה וכמה, שהוא בונה, הוא הופך את הבית שלו, המקום של הסנהדרין, אחרי זה אנחנו מדלגים למטה, תראו, יש פסים כאלה, פתח רבי נחמיה כבוד אכסניה ודרש, מה ידכתיב? ויאמר שאול אל הקני, לכו סרו ורדו מתוך העמלקית, פן אוספך עמו ואתה תצטרכם את כל ישראל. זאת אומרת, לפני ששאול הורג את העמלקית, נלחם בעמלק, אז הוא מפריד בינם לבין שבט הקני. אומר רבי נחמיה, אבל לא דברים קל וחומר. מה יתרו שלא קרב את משה לכבוד עצמו כך? מאות שנים זוכרים לו ולצאצאיו. המארח תלמיד חכם מתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו ומכסיו לאחת כמה וכמה. זה לא סתם אכסניה, זה אכסניה של תלמידי חכמים. אבל זה לא דואגים עכשיו את תנאי שירות תלמידי חכמים. דואגים להישרדות של תורה, הכל מתרסק, וכשמש מתרסק, המוסדות האומה מתרסקים, איפה נשמת האומה נמצאת? איפה מלכות ישראל נמצאת? היא נמצאת על ידי האנשים שלוקחים אחריות לעצמם, מי שמסוגל להיות תמיד חכם, אשרה וטוב לו, ומי שלא, אז הוא נותן כתף, נותן יד, פותח את הבית שלו, זה הרבה מעבר לאירוח אורחים רגיל, שהאומה הישראלית תמיד הצטיינה בה. השלישי זה רבי יוסי, פתח רבי יוסי, כבוד אכסניה ודרש לו תאם ודומי, כי הכי חמוד תאם יצחק יראיתי בארצו. מה המצרים שלא קיבלו ישראל צורך עצמם, שנאמר כך, המארח תמיד חם מתוך ביתו אחד כמה וכמה, והדיוק הרביעי של רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, הוא יותר מכולם, אני חושב, ויברך השם את עובד הגיתי בעבור ארון האלוקים. אז עובד דום הגיתי, ארח את ארון האלוקים, הוא לא אוכל ולא שותה ולא עושה לכלוך, ובכל אופן הוא ארח פניו. אבל זה אחד הרגעים הקשים, שארון השם גולה לפלשת, וכשהוא חוזר, הוא חוזר לבית של איש פרטי. יש מצבים כאלה, יש מצבי גלות, יש מצבי משבר, שהאומה נשענת על יחידים. שאין מוסדות, ואין סמכויות, ואין בחירות. יש בחירות. אני בוחר להיות ממלכתי, אני בוחר להיות שר בישראל, אני בוחר להשקיע את הכוחות שלי, להתמסר, לפתוח את הלב שלי, לגדול. מה שאני יכול, ולתמוך, היחס לתמידי החמים, זה מה שכל הגלות החזיק אותנו, יחס לתמידי החמים, ההכרה, למה? כי מה? יש הבנה בתמידי החמים שהם לא גופי ידע, שהם לא אנשים שיודעים הלכות, שהם אלה שמחזיקים לנו את הזכר למשכן, הם אלה שמחזיקים לנו את חוט החיים, הם אלה שבזכותם הגלות הזאת תיגמר, נצא מהבור הזה. רבי שמעון בר יוחאי במערה פה, ואני חושב שכולם מרגישים במערה. עם ישראל במערה. הכל הרוס, הכל נגמר. גם המרד הגדול נגמר, גם מרד בר כוכבה הושמדו, הנקמה הרומאית הייתה בלתי נסבלת, גם רבי עקיבא סרקו את בשורו של מרדכי שבר זה, גם רבי שמעון יש עליו גזר דין מוות, מה נשאר? מה נשאר? ובתוך הכאוס הזה, בתוך השואה הזו, בתוך הגיהנום הזה, אז הם באים ומרימים עמדה, איך מתכוננים לבאות, איך יוצאים קדימה. אחרי שרשב"י יוצא מהמערה אצלנו, כשנכנסים עוד פעם לקרב ביבנה, זה עוד כמה שנים עברו מהכניסה, אז בכלל המצב הרבה יותר חמור. יכול להיות שביבנה היה פשוט קרם, שכבר זה כל כך הוזנח וננטש, עד שכבר שתלו שם עצים, אולי עד כדי כך, הם מגיעים למקום הזה. והם מבינים שהזור הולך, והם תופסים אחריות, הם תופסים אחריות למחלה זו. הם נזכרים במחלה שפגעה בתלמידים הקודמים של רבי עקיבא. זה המגפה. למה המרד נכשל? למה המרד נחשב? המרד נחשב כי לא היה לו סיכוי. המרד נחשב כי הצבא הרומאי הוא צבא אדיר ומקצועי. הלוחמים, הלגיונרים, הרומאים הם אנשים ששרתו 40 שנה. לקחו אנשים מראש עם נתונים גופניים מאוד מאוד טובים ועם כוחות כאלה ואומץ מתורה ולא אכפת להם למות. ונתנו להם את הציוד ואת הנשק ותחמוש את חרבות מהפלדה הכי הכי טובה שיכולה להיות. ואימנו אותם בלי סוף. הם היו לוחמים סופר מקצוענים. קשה היה מאוד לפצח לגיון רומאי. והסיבה, יש כל מיני פרופסורים שניסו לכתוב שהיציאה של בר כוכבא למרד היא חסרת היגיון, היא עבודה מראש, כי אין סיכוי לנצח. אבל הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שבגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. הגמרא אומרת בגלל אסכרה, פירושו שבר לשון הרע ומצוות לא להיות בארץ וביטלו תורה. שכל הסיבות, אני חושב שלא יכול להיות לפי הפשט. אם הם היו מתקנים את המידות, אז כן היו מנצחים בסוף את הרומאים. המלחמה נגד רומא, אני חושב, כשעוד תלמיד נהרג ועוד תלמיד נהרג ועוד תלמיד, וזה מה שקורה בפרק זמן כל כך קצר, אז זה באמת סוג של מערה, סוג של ניתוק, סוג של העולם. אין עולם, אנחנו לא חלק מהעולם, אנחנו לא חלק מההיסטוריה. אנחנו חושבים בתוך חושך, כולנו אוכלים חרובים, שזה מאכל לא כל כך פשוט, לא כל כך טוב, קשים כחרבות לגוף, כותב הרמב"ם בהלכות מעשרות. כולנו במשבר קשה, ושוב, ורשב"י נעלם, רשב"י נעלם, זה ענק הדור נעלם לנו. ומה קורה פה? אז כשרשב"י יוצא מהמערה, הם חוזרים, חוזרים עוד פעם מקרים ביבנה. וחוזרים מקרים ביבנה, ועכשיו לא רק מספרים מה התפקיד של האומה ביחס לתלמידי חכמים, מה התפקיד של חכמים ביחס לעצמם. איזה תלמידי חכמים? במסכת ברכות, איך אנחנו מתייחסים לתלמידי חכמים? במסכת שבת, פה אצלנו, מי אנחנו? מי אנחנו? אז מי אנחנו? מה קורה שם במערה? מה קורה שם במערה? מי שאומר לך יחס למערה? סוגיה ארוכה וענקית ורחבה מן הארץ ועמוקה מני מידה, כולם מכירים את הסיפור, נכנסים למערה ועץ חרוב ומעיין ואלה מגדים ואחרי 12 שנה הם מבינים שהם יכולים לצאת. אולי נקרא את זה קצת בגמרה. היטיבו תריסר שני במערה תעת אליהו כמה פיתחת המערה תאמר מן לא די לבר יוחד דמית קיסר ובטל גזרתי נפקו יצאו מת הקיסר ותלו גזרותיו, מנפקו. חזו אין שדה קקר ובזרה. הם יוצאים מהמערה ורואים אנשים חורשים וזורעים. אמרה, מניחים חיי עולם וחוסקים חיי שיים באלם. שבמקום ללמוד תורה, במקום לבנות עולמות רוחניים, הם לא עשו שום דבר רע. כולה חרשו וזרוע, בשבילם זה הספיק. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם. הדור... אזול עטבו עוד שנה, עוד 13 אחרי שעתה. אמרה, הם אומרים לעצמם, משפט רשעים בגיהנום י' בית חוד, זה לא נעים לשב במערה ולבנות עולמות כאלה כבדים, ואחרי זה אף אחד לא אמר שם רשעים. אמרו, חזרו למערתכם, אבל הם... הדבר האחרון שהם יעשו זה, נסו לתייח עובדות. הם אומרים, כן, אחרי שאתם מסרות שם משפט רשעים יצתה בת כל, אחרי שהם אמרו את זה, צרו למערתכם, ואז הם יצאו, כל אחד, אב ומאחי רבי אלעזר, אב ומאסי רבי שמעון. אז אחרי השנה שהם יצאו, בשנה הראשונה, כל מקום שהם תנו עיניהם נשרף. אחרי שנה, רבי אלעזר ממשיך, אותו דבר, הוא ממשיך כל מקום שהוא רואה הוא שורף. רק רבי שמעון מרפא, ואז הוא אומר, די, אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה. די לעולם, אומר רשי, די לעולם בעוסקי תורה. מספיק ששנינו לומדים תורה, כל השאר כולו צריכים ללמוד תורה. אז הרב אומר, לפני שהרב אומר, אני חושב שמשהו התברר פה סוגיה, זו סוגיה... עומד נגיד למה שהרב אומר. אני חושב שגם פה זה מערה. בתי מדרש הם מערות. יש בית מדרש, כל החיים תשאו בית מדרש בעזרת השם. בתחילת היום, בסוף היום. שקובעים איתים לתורה, אנשים לומדים תורה לא רק בישיבה, אבל יש תקופה כזאת שכמו מערה. יש תקופה כזאת שאנחנו לא צריכים את קיסר עם הגזרות שלו, יש תקופה כזאת שבחור צעיר במלוא כוחותה, במלוא עונה, במלוא חלומותה, במלוא האנרגיות, עולם שלם וגדול מחכה לו בחוץ, והוא נכנס לזה סוג של מערה. בסדר, יותר מחרובים, אבל כל אחד ואחד לפום דרגה דילה, הוא מקשיב, הוא לא רואה את העולם, באיזה מידה? כל אחד לפי עניינו. הוא בא והוא עסוק בעולמות שהם לכאורה מנותקים לגמרי ממה שקורה בחוץ. בחוץ יש רעש ומאומה, ורשבי בבנו הם, בסדר, הוא לא רשבי בבנו, אבל גם להיות עסוק בסוגיות, להיות עסוק בבבלי, בראשונים, באחרונים, בפוסקים, באמונה. זה להתנער במדרגה מאוד מזערית, במדרגה מאוד ראשיתית. אתה נכנס לתוך מערה, מערה זה מין, זה מין עולם בתוך עולם, זה מין עולם שמנותק מעולם, זה עולם שלא יודע בתוך עולם, אתה בתוך עולם ואתה לא בתוך העולם. מערה זה מקום שבינך לבין המציאות החצינית, יכול להיות שקירות המערה הם קילומטרים, אני לא מדבר מצד פתח המערה, זה פתח מערה מוכבד כזאת. זה סוג של ניתוק, זה לא פשוט להיות במערה, זה לא קל להיות במערה. ממש לא פשוט. אתה נראה תלוש, העולם בחוץ ממשיך, יש הרבה דברים חשובים, גדולים, ניסיים, אפשר לעשות פה ואפשר לעשות דברים חשובים. רשבי לא עושה את כל זה. מי יודע כמה תלמידים רשבי יכל ללמד ב-12 השנים האלה, נכון? רבי עקיבא לימד 12 השנים, אבל הוא 12,000 תלמידים. רשבי גם היה ענק שבענקים. כל זה לא קורה, הוא מתעלם, יש סוג של עולם מאוד 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 פנימי. טוב, יוצאים הביתה. עושים עוד דברים, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי מטרו. ואתה יוצא אחרי כל כך הרבה שנים, ואתה מצפה ש... אתה מצפה, ואז הם חוטפים איזה מין מכה נוראית מאלוקים. אלוקים אומר, חזרו למערתכם, והם מפרשים את זה בצורה הכי קודרת שיש. הם אומרים, משפט רשעים בגיהנום י' בית חודש. אחרי זה גם מבחינה גופנית. מבחינה גופנית, אחרי שהם יוצאים, אז רב פנחס בן יאיר פוגש אותם, כתוב שם, איילה לבי בני, הכניס אותם מבית המרחץ, אבי כאריך ללבי שריחה זה דבר בפילי וגופי. זאת אומרת, הוא רואה שכל הגוף שלו, בגלל שהוא היה במערה, אז הגוף שלו מאוד מאוד נפגע, כל הגוף שלו מלא פצעים, מלא סדקים, מלא חתכים, והדמעות של רבי יחס בן יאיר גורמות לו לצרוח לרבי שמעון בר יוחאי. אז אתה יוצא מהמערה, הוא לא יוצא פורח וזוהר, הוא לא יוצא. יוצא מסובך, בפעם הראשונה מעיפים אותם, וגם בפעם השנייה, רבי אליעזר שורף, רבי שמעון מחייר, רבי אליעזר שורף, רבי שמעון מחייר, וגם גופנית הוא במקום קשה, שיכולה להיות בזה סוג של אכזבה מאוד גדולה. אני חושב שכל מרד בר כוכבא הוא סוג של מערה. מרד בר כוכבא לוקחים את כל הכוחות של עם ישראל, ונכנסים לאיזה מקום שהרבה פרופסוראי או מכשפיי וחתומיי יראו בזה איזה סוג של התאבדות כזה, סוג של ניתוק, סוג של... זה גם נגמר גרוע. יש כוחות אדירים, כוחות בלתי נתפסים, כוחות גאוליים שמופיעים, ובסוף הכל, ככה נראה מעיני בשר, הכל נגמר, הכל נגמר. והם מוצאים לעולם, ולמה רבי אלעזר, למה הם בכל מקום שנותנים עיניים שורפים? כי העולם כזה קטן, העולם מתעסק בשטויות. העולם יכול להשתחרר בקלות ולהגיע לפסגות בלתי נתפסות, העולם, דרך הקודש היא פתוחה. ולמה לכם להתעסק ברגעים הקטנים האלה? אפשר לפתור את הכל מהשורש, לא צריך עכשיו להיקווה לתוך הייאוש ולתוך הכללה של אדם הראשון. אפשר, הם יודעים את הדרך. אז להחריב עולמי יצאתם, אתם כל הגודל שלכם, אלוקים יותר גדול והוא ברא את העולם. ופעם שנייה שהם יוצאים, הגמרא מדגישה מאוד, נכון שהם לא עכשיו מלטפים, הם ממשיכים. אחד ממית ואחד מחיה. אז בואו נראה את מה הרב אומר פה בעין היה. אמר לו, בני די לעולם אני ואת, עם הסיבוב של כל המציאות וכל המון המעשים הרחבים. והרחוקים שבני האדם יהיו ערוכים לקראת אותה תכלית נדרשת, שמה התכלית הנדרשת? שיצרו מכללות בני האדם רק יחידים אנשי קודש, מלאי אור אמת וקדושת אלוקים עליון ברוך הוא, אז כדאי, כדאי. כדאי, הכוונה די לעולם אני ואת, אז זה לא מספיק שיהיו שניים. זה שעולם שלם מצמיח את השניים האלה. השניים האלה הם בקשר הכי עמוק לעולם. זה שהשניים האלה הם שורפים את העולם, ככה הם גואלים את העולם, אתה יוצא מישיבה, ואם עבדת טוב, אז אתה רוצה לשרוף את העולם. לא, לא חלילה. ישיבה זה עולם אידי, ישיבה זה עולם טהור, ישיבה זה עולם שלא מתעסק בפוליטיקות, במורכבות, במחירים ובצורך להתפשר. אתה עוסק באמת בטענתה, ואתה חוזר אחרי זה לעולם, והעולם הזה נראה לך מאוד, מאוד מתפשר, ומאוד מבטר, ומאוד חלקי, ומאוד כזה. והשתדלת בתוך המערה, בתוך המדרש, להיות הרבה הרבה מעל כל הוויכוחים הקטנים האלה, מי צודק ומה צודק. כשאתה חוזר לתוך איזה עולם, אז אתה מצמיח עיניים מאוד מאוד ביקורתיות. מאוד מאוד ביקורתיות. עיניים שזה לא נראה טוב, זה נראה זלזול, זה נראה... זה יכול להיות גם כשאתה מכנס לישיבה ובא הביתה והוא נהיה ביקורתי. ולא תמיד רצינו אור, רצינו ליטוף, זה לא מה שמקבלים רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר כשהם יוצאים למערה. והרב כותב שככה צריך להיות, זה בדיוק המנגנון. עולם שלם מצמיח את שנינו, ושנינו קיימים למעלה שלם, והדרך שמביאים, כשאדם יוצא מהמערה, כשאדם יוצא מישיבה, כשאדם נכנס לישיבה, הוא באמת צריך את המבט הזה, המבט הזה שכל מקום של בנו שורף, באמת שורף. יש פה איזה שריפה כזאת. והתורה הזאת בעצמה צריכה אחרי זה לרפא. יש הבדל אינסופי בין לא לגעת בעולם ונשרוף אותו לרפא אותו. נשרוף אותו זה איזו תביעה פנימית כזאת, עולם, בוא תהיה יותר גדול, איזו צעקה כזאת. צריך לצעוק את זה בקול, צריך להגיד את זה בשקט, זה עוד שאלות, לפי העניין של כל דבר ודבר. אבל יש פה איזו תביעה פנימית כזאת, מתוכי, לעולם. זה, אם אדם לא מבין את זה, אז הוא יוצא לעולם ומרגיש שזה שבר, ומרגיש שזה אכזבה, ומרגיש שיש פער בלתי נתפס בין משהו ציבה, ותראו בסוף איזה מין עולם נהיה כזה. וזה החמצה אדירה, כי זה בדיוק מה שצריך להיות, נכון? השבר הזה הוא מה שהעולם זקוק לו, העולם זקוק גם לך, אנחנו צוות ביחד לתורה כזאת, שמתוך אמונה אינסופית בגודל שמה שיכול להיות פה, אז היא באה בטרוניה, כן? ויש לה גם טענות, והיא כמעט שורפת, לפעמים אנשים מרגישים שנשרפים. ומה קורה אחרי שרשב"י יוצא מהמערה? אז הוא מוליך את החברים שלו מחדש לקרן ביבנה. וקרן ביבנה הם כבר לא עסוקים איך עם ישראל צריך לטפל בתלמידי החכמים האלה, איך תלמידי החכמים? משום שאני מבטיח לכם, משום שלא יכול להיות שבדרך רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, אבל הגמרא אומרת שהם לא נהגו כבוד זה בזה. ולא יכול להיות שהם אכלו מאכלות לא מתוקים. זה המתודות, זה מרכזים. אנחנו עושים השוואה בין, לא בין רבי עקיבא, לא בין תמיד רבי עקיבא לביני. הם נהגו כבוד זה בזה לאין ארוך יותר מה שאני נקנוה כבוד באחרים. לא הם היו הכי גרועים בעולם, לכן הם מתו וכל השאר לא מתו. מול המשימה, כשאתה נכנס למערה, כשאתה נכנס לשאיפה, כשאתה רוצה להתנסה מעל העולם הזה, כשאתה רוצה להרים קומה, כשאתה מבקש קודש, כשאתה מבקש אמונה, כשאתה מבקש גאולה, אתה מבקש חזון, זה תובע ממך משהו. זה לא רק ששאר האומה תבין מי אתה ותבנה, כל אחד יכניס תמיד לך מתוך ביתו ויבין שזה לפני השם. זה תמיד חכם, הוא באמת תמיד חכם. וזה שאני זכיתי להיות חכם, תמיד חכם, אז צריך להיות מאוד מאוד שמח בחלקי, אבל בעיקר צריך לשאול את עצמי אם אני לא צריך, אם אני לא צריך, הביקורת הגדולה שיש על המציאות היא לא טובת ממני לצמוח הרבה יותר. אם תמידי רבי עקיבא מאמינים שאפשר לנצח את רומא, ומאמינים שהם מוכנים לסור את הנפש, הם חוד החנית, הם אלה שבזכותם עם ישראל חי, אבל זה לא מעניק להם נקודות ויתור, זה לא מאפשר להם להיות... פחות, אם אתה נשאמו משימות כאלה, אז הכבוד שהם צריכים לנהוג כבוד זה בזה, במדרגה אחרת לגמרי. הקשר הנשמתי, דווקא גודל הקודש הזה, תובם, אותו דבר, זה לשון הרע, וזה מצוות תלויות בארץ. אז הבירור שלך מה זה ארץ ישראל, זה מצוות תלויות בארץ. וביטול תורה, הם לא ביטול תורה, אתם יודעים, עקיבא. אבל לעומת מה הם לא ביטלו תורה? לעומתי, שאני מערך בביתי תלמיד חכם, בטח שהם לא ביטלו תורה, הם תלמידי חכמים. כמה שאתה יותר מאמין בגאולה, וכמה שאתה יותר נפגש עם דברים גדולים, כמה שאתה נכנס יותר למערה, כמה שאתה פוגש אורות, או שאיפות, או אמירות כאלה שהן הרבה יותר עליונות, אז זה יוצר ביקורת כלפי המציאות, כל מקום שנותנים עיניים, אבל בעיקר ביקורת כלפי עצמי, ביקורת שהיא לא מדכאת, ביקורת שלא, איזה מנוע אדיר של צמיחה, שאני צריך בממדים האלה, בכבוד זה לזה, ביחס לארץ ישראל, בהבנה, בבנייה, בעיקר ביחס לתורה, תורה, ביטול תורה תימדים, זה כמותי, זה איכותי, זה להגיד תודה גדולה ועמוקה על כל מה שיש, אבל להגיע למקום אחר לגמרי. ואז רבי שמעון יוזם עוד פעם כניסה נוספת ליבנה, או למה שנותר מיבנה, אולי לשרידים ארכיאולוגיים של יבנה, ואומר בוא נתבע מעצמנו, בוא נתבע מחמשת הנותרים, אנחנו לוקחים אחריות על כל התורה שבעל פה, אנחנו לא רק אלה שנשארו, אנחנו בונים את כל העתיד, בונים את כל הנצח. ואז, טוב, אני לא אספיק לקרוא את הכל, אז אני מדלק קצת לרש פי א', כי כשרבי פנחס בן יאיר מנסה לרחוץ את רבי שמעון בר יוחאי, הוא רואה שכל הגוף שלו כולו פצוע ומוכה וכואב, ורשבי צובח, צורח מהם כאבים, אז הוא אומר לו, אוי שראיתיך בכך, אומר לו רשבי, אמר לו, אשריך שראיתני בכך, איזה יופי שאני שמול, זה לא שמח להיות שם, למה? שאם אלה לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. זאת אומרת, זה מדבר על רשב"י, אני מרשה לעצמי אבל להשליך על כל מי שמנסה להתמסר בצורה שלו, כל מי שמנסה להיכנס למערה, וזה פוגע בו. באמת זה פוגע, אדם נמצא בישיבה, יכול להיות שהוא מפספס דברים, יכול להיות שגם יש דברים שהוא מרגיש שהוא לא בעניינים, יכול להיות שיוצר לו יחס ביקורתי לעולם, יכול להיות, יכול להיות שהוא מרגיש פצוע וכואב לו, אבל אשריך שראיתן מכך, למה אשריך שראיתן מכך? למה אם לא ראיתן מכך לא מצאת ביקח? אומר הרב, לעניין כוח ההשפעה לאחרים, איך התורה שלי מקרינה החוצה, איך עם ישראל יקבל ממני משהו, שעכשיו הייתה התקופה החל להיות בה, ודאי חיסרון גדול הוא חלישות החומריות ומאוד כוחו. זה חמור מאוד שהוא בבעיה גופנית, שהגוף לא קשה. אף על פי שלעומת המעלה העליונה של איש המתעלמי כל אלה הדברים. אני אגיד את זה בעל פה, בסדר? אשריך אשר איתן בכך, כי אם לא איתן בכך לא מצאת בי כך. התהליכים האלה שהאדם יכנס למערה, זה לא רק שהוא לא רואה את אור השמש, זה לא רק שהוא לא רואה את היום, זה לא שאתם מוקפים פה בקירות ופחות יודעים מה קורה בחדשות ופחות מקדמים את התוכניות של החיים שלכם. יש בזה איזה משהו באמת פוגע, באמת מחייב, יכול להיות. יכול להיות שאדם נכנס בישיבה, יכול להיות שהוא גם עושה טעויות, יכול להיות שהוא מקצין מדי, יכול להיות שהוא לא תמיד לוקח את האיזונים הנכונים, אבל אם עלה לא ראיתני בכך, לא מצאתי בכך. מצאתי בכך, הגמרא אומרת בהמשך שהתורה של שרבי פנחס בן יאיר לומד מרבי שמעון בר יוחאי, זו תורה הרבה יותר עליונה. זאת אומרת, היכולת שלך לקבל ממני משהו, היכולת שלי להשפיע ברכה לעולם. זה תהליכים שיש בהם התכנסו במערה. התכנסו במערה, יש בזה המון כאב. והתכנסו במערה, יש הרבה מחירים. התכנסו במערה, יש גם תחושות שמלוות כל בחור ישיבה, שיש גם נסיגות ויש גם אכזבות. ואולי אני נראה פחות טוב. ואולי באמת התורה לוקחת אותי למקום שאני נראה פצוע, שאני נראה כואב. אבל הכאב הזה הוא חבלי לידה, אם אני מסתכל על זה נכון. הוא לא דיכאון, הוא לא מחיר שאין ברירה, זה מה שיש. אם עלה ראיתני מכך, זה מה שהוביל אותי לשם. המוכנות שלי באמת, להכאיב לעצמי, אני לא רוצה להכאיב לעצמי, המוכנות שלי גם, להיות בישיבה זה לא כל היום אורות, זה לא כל התלהבות, זה לא כל הרגשות של דבקות באשם. חלק גדול מהישיבה זה... זה, 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 זה תהליך של לידה, של לידה חדשה, ולידה חדשה היא כואבת, ולידה חדשה היא... אנחנו לומדים פה את נשים מתות בשעת לידתן. תהליך של לידה זה תהליך של דם וצעקות ופציעות. וכשאני מתכנס למערה התוכית שבתוכך, אם אתה רוצה לבנות קומה חדשה בך, אם אתה מתיימר, חולה, מעיז לעלות בדעתך, לעזור לעם ישראל כולו לעלות קומה חדשה, אז לא כולם ילחאו לך כפיים כל הזמן, וזה לא אומר שלא יהיו רגעים שאתה תראה לו טוב, גם אתה תראה לו טוב. זה לא אומר שלא תרצה לשרוף את העולם, אתה גם צריך לשרוף את העולם. רק אתה צריך שיהיה בך את שניהם ביחד, גם את רבי אלעזר וגם את רבי שמעון. משהו בך שורף ומשהו בך מתקן, משהו בך בא בגוב ומשהו בך מרים לעין טובה. מתנועה מאוד מאוד מורכבת, שכל מי שיש לו תורה כזאת, ששאיפה לגאולות, בקשה לגאולה, מבקשת. אז אנחנו בימים האלה שאנחנו מזכירים לעצמנו, מנהגי האבלות שעוד נותרו לנו עד לג בעומר, זה לא מנהגי האבלות שבאו לדכא אותנו, זה מנהגי האבלות שבאו להזכיר לנו. להזכיר לנו איך אנחנו בעצמנו תמידים של רבי עקיבא. איך אנחנו בעצמנו לוחמים בצורות משונות נגד התרבות של האימפריה הרומאית. איך אנחנו מסוגלים לעמוד נגד דברים שנראה שאין סיכוי שאפשר לעמוד מולם. איך אנחנו יכולים לשבור חומות שהן בלתי שבירות לחלוטין. כשהפתרון הראשון, אחרי זה צריך גם טקטית לדעת איך עושים את זה, אבל קודם כל אנחנו יודעים מה סימני המרזה, זה לנעון כבוד זה בזה, בכל המשמעויות שיש, ולפתח יחס הרבה יותר אמיתי כלפי ארץ ישראל, ומפגש הרבה יותר גדול עם התורה. ונכון, ויהיה כואב ונצרח, אבל מתוך כך נזכה בענווה שעם ישראל כולו יואר מהתורה הגדולה הזאת, ברכת השם, כל טוב.